שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן, בעלים של חברה לייעוד שיווקי אסטרטגי. עולם מוצרי הצריכה נתפס כהמקום לגדול בו לכל מי שרוצה לעשות בשיווק. האתגרים, הטרנדים, התובנות, הצרכניות ובעיקר התחרות גורמת לכל העוסקים במלאכה שרוצים להצליח להיות הרבה יותר יצירתיים, חדים וכמובן לחיות על הקצה. זה עולם שמאפשר למותגים לאתגר את המוסכמות בקטגוריה שלהם ומאפשר לצרכנים סטנדרט מוצרי חדש באמצעות חדשנות וטכנולוגיה פורצי דרך. על כל זה ועל הרבה דברים נוספים, אני הולך לדבר עם עורכת המיוחדת של אילנית רוט, מנהלת ביזנס יוניט חלב במחלבת טרה, החברה המרכזית. שלום לך.
שלום, שלום.
סוף סוף עשינו את זה.
נכון.
לקח איזה שנה, שנתיים. טרה כבר הגיעה לנתח שוק מטורף עד שאנחנו יושבים פה ומספרים על זה.
אז אולי צריך להמשיך עם הדבר הזה.
בדיוק. אז אנחנו באמת הולכים לתת פה עכשיו בראש את מחלבת טרה במראה של הכתמים המזוהים, וללא החומרים המשמרים כולנו כבר מכירים, אבל לפני שנצלול לקוס שוקו, בלי תוספת סוכר, נתחיל כמו כל פרק, להתחיל את המרואיין שלנו, המרואיינת שלנו, אז ספרי לנו אילנית עלייך, על החיים האישיים, מסלול קריירה, וקצת דברים מעניינים שלא מכירים עלייך.
אז אני אילנית, אני נשואה לחגי, אני אמא של אדם ויוני, אדם בן 6, יוני בן 4, בקיצור, התפקיד האמיתי שלי זה להיות משרתם של האדונים, אבל האמת שאני ממש נהנית מזה.
יפה, את אוהבת את זה.
מתה על זה.
יפה.
את הדרך המקצועית שלי בשיווק אני התחלתי בכלל מחוץ לעולם השיווק, התחלתי כביזנס אנליסט בצ'ק פוינט, והאמת היא שתקופה די קצרה אחרי זה קצת פיהקתי על האקסלים.
הגיוני.
כן.
עם זה... האנרג'ייזר והאנרגיות להיות כל היום מול המחשב, זה לא את.
זה לא כל כך אני. באותם ימים למדתי MBA בתל אביב, ונחשפתי לעולם השיווק דרך הקורסים, נדלקתי, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה, רק שהמרחק של זה מה שאני רוצה לזה מה שיקרה, צריך את המישהו האחד הזה בדרך שיאמין.
צריך אחד שיאמין בך, נכון? תמיד זה ככה?
בדיוק ככה.
מדהים.
זה מקום טוב, זה במה טובה להגיד תודה לאישה יקרה, לנירית שמעון. הייתה אז מנהלת השיווק של הסלטים בשטראוס, ועד היום אני לא פתוחה מה היה שם, שבלי ניסיון, בלי כלום, היא פשוט אמרה לי, יאללה, בואי.
ככה?
ככה. אינדרסטי זה היסטורי.
תמיד אומרים, אבל מה עם הניסיון? אני אומר, אבל תמיד התחלתם גם בלי, גם אתם, כל הכי גדולים. הרי בסוף מישהו אמר לכם, בואו, בלי כלום.
נכון, ומי ש... אני רוצה לקוות שיש עוד הרבה נירית שמעון. אני מקווה שאני במהלך הדרך, מתישהו הייתי קצת נירית שמעון.
נירית שמעון, זה נירית לא אליוביץ', נכון?
כן.
אליוביץ', כן, כן, אז אני מכיר אותה. היא מהממת.
נכון.
הייתה ברכב, הייתה בדוקטור פיש, הייתה במלא מקומות אחרי זה.
נכון.
כן, כן, אני מכיר אותה טוב. אז זה היא. יפה. אז כך בעצם התחיל המסע שלך, את אומרת, בעולם השיווק, והתחלת, ואז בעצם אתה הגעת ל... איך זה התחיל? כאילו, איפה החברה הראשונה?
אני עברתי את כל המסלול הכי קלאסי שיכול להיות.
יפה.
אני התחלתי כג'וניורית, אפרופו בשטראוס, והתקדמתי, ניהול שיווק, ניהול מותג, ניהול תחום, ניהול שיווק, סמנכלית שיווק, כבר לא תפקיד ראשון.
יפה.
וזהו, אני גם מאמינה גדולה בזה שכשאתה מתחיל מלמטה ואתה לא עושה את הקפיצות האלה, אז אתה צובר ביטחון. כשאתה פתאום מגיע לאיזה דרג עליון ואתה לא מכיר את התשתית
הפרטים
מלמטה,
למטה, תשתית, זה מלחיץ.
זה מלחיץ מאוד.
יפה.
זהו, אחד הדברים שלמדתי בסיפור הזה, זה העניין של דייברסיטי. עבדתי בכמה חברות, בחלקן חברות בינלאומיות. התחלתי משטראוס, גלידת נסטלה, קימברלי קלארק, נאופארם, היום בטרה.
מרשים מאוד.
נכון, ואחד הדברים שלמדתי בסיפור הזה, זה שאנחנו קצת מדי דומים אחד לשני, וזה לא כל כך מותח אותנו. ודווקא כשאתה יושב עם אנשים שלפעמים הם אפילו קצת מטריסים, וקצת שונים, וקצת אחרים, הם אלה שבדרך כלל מותחים אותך, כי אתה מוצא את עצמך שכל המכונת יריעה של התשובות האוטומטיות...
כל מה שאני כבר יודע,
בדיוק.
פתאום הם מאתגרים אותי.
פתאום זה לא...
אין לי תשובות לכל,
נכון.
פתאום הם מעוררים אותי לשאלה, ואז זה יכול להביא אותי למקום חדש.
וזה, בהתחלה זה קצת מעצבן, ואחרי זה אתה אומר על זה תודה.
כן, אז קודם כל דייברסיטי זה מעניין בעולם הזה.
נכון.
כי לרוב כולנו one trick pony, עוברים באותו תחום. אני רוצה מישהו שהיה בזה, שהיה בהשקעות, שהיה בבנקאות, שהיה בכימונאות, נכון?
אחת בעיניי הטעויות שאנשים עושים, זה שכשהם כותבים ניסיון בתחום שהם מחפשים, חובה. בשלב שכתבת, סתם אם אני נניח מוצרי צריכה, ניסיון חובה, באותו רגע 50% מהאופציות להתפתח את דברים חדשים נסגרו.
נסגרו. צודקת. יש לנו עוד חלק שבו אנחנו מדברים על שלושה דברים שלא יודעים עלייך. אצלך זה נראה לי יהיה מעניין. תני לי את זה.
אז הראשון זה שלפני שנולדו לי הילדים למדתי קבלה. 9 שנים, אני הגעתי לקבלה בשביל להוכיח שמדובר בקאט.
זאת אומרת, באת מראש עם הסתייגות.
לא רק עם הסתייגות, עם יהירות.
יהירות.
עם יהירות להסביר לכולם שהם טועים.
ואני חייבת להראות לכולם שזה ג'יפה, והכל פה...
נכון, והכל זה קאט.
שוטפים את המוח ונגמר הסיפור.
לגמרי. 9 שנים אחרי נולדו לי הילדים, וזו הסיבה היחידה שעשיתי הפסקה. אני כבר מתה לחזור על זה. אין מטען בעולם, בעולם אבל, שמסוגל להטעין אותך רגשית, נפשית, רוחנית, מה שזה לא יהיה, כמו הפילוסופיה היהודית שממנה אנחנו
יונקים. סליץ מרמורת, אני מאוד מתחבר לזה. מאוד מתחבר, עוד לא הגעתי לקבלה, אבל אני כנראה אגיע.
נו יאללה.
אני אוהב את המאפיינים היהודיים, אני משתדל, אתה יודעת, לאכול כשר, לעשות קידוש עם הילדים בשישי שבת, אתה יודע, אנחנו מקפידים על זה, ובכלל לשמור על הערכים היהודיים.
אז אני עושה רק מה שאני מבינה למה. נניח כשרות, אני רק את חלקה אני שומרת, כי את חלקה אחר אני פשוט לא מבינה למה, אז אני לא שומרת. שבת אני שומרת כהלכתי. לא בטוח שזה כהלכתה, אבל היא בוודאי כהלכתי.
לא עושה מיילים ולא עושה מיילים ועבודה?
ממש לא.
אין ברכה בשבת.
אין ברכה בעבודה בשבת, ובמעט פעמים בעבר שעשיתי את זה, זה הוכח לי.
אני אומר לך, אני הוכחתי.
זה התלבץ לי בפרצוף.
לגמרי. יפה.
עוד שני דברים אתה רוצה לדעת?
כן,
אז אחד, זה שיש לי תואר בהצטיינות בכלכלה, בלי בגרות במתמטיקה.
בהצטיינות בכלכלה ואין לך בגרות?
כן. אני לא חושבת שבאוניברסיטה העברית מישהו חשב אי פעם שאפשר להתקבל קבלה ישירה לכלכלה על פסיכומטרי. לא נראה לי שהם חשבו
ש... איך זה קרה?
היה לי פסיכומטרי סבבה פלוס פלוס.
כנראה 750.
לא, קצת פחות, אבל האזור חיוג הוא סבבה פלוס פלוס. ופשוט הם נאלצו לקבל אותי. הם לא הייתה להם ברירה, זה היה החוקים.
יפה.
והדבר השלישי זה שאני בחורה גבוהה, אז בתור ילדה, נערה, שיחקתי כדורף. היום אני מניחה שאני יותר גבוהה כשאני עומדת מאשר כשאני מנטרת, אבל פעם זה היה אחרת.
מדהים. טוב, אז בואו נדבר על טרה. שחקנית שמתמודדת בשוק החלב מול שני ג'יינטים, נכון? תנובה ושטראוס. ואנחנו יודעים שכדי לשרוד בשוק הזה, שוק תחרותי, צריך להביא הצעת ערך ייחודית, מבדלת. אני גם הסתכלתי על טרה לא מעט, אנחנו גם צורכים את טרה בבית. מה טרה בתור שחקנית מספר 3 יכולה להציע? מה היא הציעה כשהמתחרות הגדולות לא הציעו? איך זה התחיל בעצם, כל המהפכה הזאת?
אז קודם כל אני אגיד לך במשפט אחד, טרה היא היחידה שיכולה להציע לצרכנים את מה שלאחרים לא כדאי.
כן, כשאתה... מה שתנובה ושטראוס בכלל לא תתעסק איתו.
לא, יכול להיות שהם יתעסקו איתו, אבל הם יקוו שאף פעם לא, שום לא. דבר לא ישתנה. כשאתה מוביל שוק ברמה אסטרטגית, כשאתה מוביל שוק, המטרה הכי טובה מבחינתך, ששום גבינה לא תזוז, תרתי משמע.
לגמרי.
ולכן, השחקן היחיד שיש לו אינסנטיב אמיתי לשנות ולייצר איזשהו אתגור של המוסכמות, ולבוא ולהגיד, סליחה, אדוני הצרכן, מגיע לך יותר טוב, יותר בריא, יותר טעים, לא משנה מה. אבל משהו שהוא שונה מהסטנדרט שעד היום קפאת עליו על השמרים.
הוא הקטן והבועט.
נכון. ולכן, אני אתן לך שתי דוגמאות שטרה עשתה את זה, וזה ממש ייצר לה קפיצות קוונטיות בנתחי השוק, בתדמיות המותג. הראשונים בישראל שהשיקו גבינה צהובה בהתחלה, ואחרי זה גבינות קשות ומיוחדות ללא חומרים משמרים, הייתה נועם של טרה. אני מזכירה לך עמק באותם הימים, היא האימא של הגבינות הצהובות.
אימא, נכון.
אני מניחה שברמת היכולות או המחשבה, אף אחד אצל המתחרים לא חושב שחומרים משמרים זה טוב ונהדר, כולנו יודעים שאוכל מעובד, אולטרה מעובד, הוא כאילו בטווח הארוך עלול לייצר סיכונים בריאותיים כאלה ואחרים. זה לא שמישהו שם לא חשב על זה, פשוט לא כדאי להם.
והשקעה ותשתיות ולבנות עכשיו את הכל, והמפעלים קיימים של עשרות שנים.
גם צריך להגיד, זה יותר יקר, זה יותר מאמץ, זה יותר, ההקפדה היא פי כמה וכמה. אבל כשאתה השחקן הקטן, אתה בא ואומר סליחה לצרכן הישראלי, מגיע לאכול את אותה גבינה צהובה טעימה, רק בלי חומרים משמרים. אותו סיפור היה בקטגוריה האחרת, שגם שם עשינו ממש מהפכה. במשך מספר שנים, קטגוריות השוקו והמשקאות חלב, הייתה קטגוריה בירידה.
נכון.
כן, זה גם לא מאוד מפתיע, כאילו הורים שעם מודעות.
10 כפיות סוכר, את זוכרת את מיקי חיימוביץ' שעומדת ביום שני, מיטלס מנדה, ומספרת לנו בעצם על הזוועות האלה, ואתה למחרת מפסיק לקנות את זה.
נכון, נכון, ממש ככה. אתה יודע, בסוף כאילו כולנו גם הורים לילדים קטנים, ואנחנו משיקים לצרכן, וכולנו הרי כשאנחנו הורים, מה שיהיה כיף בסופר, לא לסיים עם העגלה, אלא לראות מישהו שהרים את המוצר, שאתה הגית, שאתה השקת, שאתה הכל. אז כולנו גם הורים, ואנחנו גם אכפת לנו מה נכנס לפה. זו קטגוריה שבגלל הסיפור של הסוכר, במשך שנים ירדה. ואז יום בהיר אחד, טרה, בתור השחקן הקטן, שאמרנו שמאתגר את המוסכמות, שהוא היחיד שכדאי לו להזיז את
השוקו.
בדיוק, במקרה הזה את השוקו. בא ואמר, סליחה, אפשר לעשות שוקו בטעם מעולה, ושלא תהיה בתוספת סוכר. עכשיו צריך להגיד,
בחלב יש סוכר, נכון? בבסיס שלו יש סוכר, זה תוספת.
לא, יש לקטוז. לקטוז. לקטוז הוא דו סוכר, וכל הרעיון שכשאתה מפרק אותו, כן, זה שיעור קצר בכימיה, אבל זה בדיוק העניין, שכשאתה מייצר פריצת דרך טכנולוגית, ומה שאנחנו עושים שם זה לחלוטין פריצת דרך טכנולוגית. אז כשאתה מקבל מתנה כזו, בכלל, אנשי שיווק, המתנה הכי גדולה שהם יכולים לקבל, זה יתרון תחרותי שבבסיסו הוא טכנולוגי.
לגמרי. כמה יש כאלה?
מעטים מאוד. מעט מאוד. מעט מאוד, וזה אחת מהם. וכשאתה כאיש שיווק מקבל מתנה כזאת, חובת ההוכחה עליך, מה זה חובת ההוכחה היא עליך, לעשות מטעמים, ולשמחתי הרבה, אכן זו קטגוריה שאנחנו עושים במטעמים, צריך להגיד, שיחקנו רק בסגמנט המשפחתי, ושם ריבנו את נתח השוק שלנו, אני מניחה שבעתיד הדבר הזה רק ילך ויתרחב.
יפה, הסטנדרט צרכני חדש, שבעצם גורם למתחרים גם לזוז ולהשתנות, ודרך זה בעצם...
מה שיפה בסיפור הזה, זה שאתה כמספר 3, משפיע מישרין על הצרכנים שבחרו בך, ובעקיפין אתה מאלץ את כל הקטגוריה, את כל המתחרים, את כל התחרות, פשוט לנוע קדימה.
לגמרי. בוא נדבר על תקופת הקורונה. טרה בחרה בפוזיציה קצת שונה, של מובילת אג'נדה דווקא. עם מהלך מלאכים בלבן, שאני חושב שאין מישהו שלא ראה אותו והתרגש ממנו, אני בטוח שכולם מכירים אותו, קיבלתי עליו גם את פרס איש השיווק של החודש. ספרי לנו על המהלך הזה, איך הוא התבשל אצלכם, איך הוא נבנה, איך הוא קשור למותג, נורא מעניין לשמוע אותם אחרי הקלעים.
אז כן, זה מהלך שבאמת...
ואולי רק בשתי משפטים למי שלא מכיר.
אז קודם כל, צריך להגיד, זו גאווה אמיתית, והסיבה לזה שזו גאווה אמיתית, זה שהרבה מאוד רעיונות הגיעו לשולחן, ואני שנייה, אני עוד רגע אתאר את הזה, אבל משהו שחשוב לי מאוד להגיד, הרבה מאוד רעיונות הגיעו לשולחן גם לפני, ואני מאוד חששתי ממה שקראתי לו קורונה ווש. זה נורא נורא קל, זה אפילו
קצת... הכל היה אפוף כזה בדברים יפים ומרגשים ולמען.
זה נורא קל לבוא, לייצר ישיבה ולהגיד, תגידו, איך אנחנו ממנפים, כולנו אוהבים למנף, איך אנחנו ממנפים את עצמנו, את המותג שלנו, את הכל, בסיטואציה הזאת. אני יש לי סלידה עמוקה מכל הוושים, ואני לא הסכמתי לקורונה ווש, ולשמחתי ממש לא הייתי היחידה במערכת. כולנו אמרנו, אם יבוא רעיון שהוא אמיתי, שהוא נוגע, שהוא, אתה אומר, התחלתי בנקודה מסוימת, וכשסיימתי אותו, היינו במקום אחר, על זה אנחנו הולכים.
זה בדיוק כמו העולם של גרינו, שישבנו פה לומד בפודקאסטים, ודיברנו על אנשים שעושים, מחליפים קש באיזה משהו נחמד וחמוד, אבל לא באמת עושים את המהפכה האמיתית הצרכנית, ולהוריד, אתה יודעת, להוריד את הפסולת ואת הדברים המזיקים.
אז היום זה כבר נשמע היסטוריה רחוקה, אבל זה היה כמה, שנה וחצי אחורה, כולנו מרגישים בכלא, סגורים בבתים, כל ערב יש לנו את האמנת סמה של הערב שבו ראש הממשלה...
כמה מתים, כמה זה, כמה בפנים, איזה נורא לפתוח מהדורות ככה.
מה עוד צריך לעשות ועוד צריך לעשות, ואנחנו מתים להגיד תודה למי ששם נמצא בחזית, שאנחנו אפילו יודעים מי הם, כי הם מין אנשים כאלה שנראים שהם חזרו מהחלל עם כזה חליפות לבנות מוזרות, אז אנחנו יוצאים למרפסת ומוחאים כפיים ומרגישים שעשינו את שלנו, ופתאום אנחנו ככה מסתכלים, הסתכלנו על זה בטרה מהצד, זה נורא ריגש אותנו, כמו שזה ריגש את כולם, אתה מבין שאתה אומר איזושהי תודה לאיזשהו קולקטיב. בסוף הרופא או האחות או הסניטר האחד, הוא לא קולקטיב, הוא כבר 24 שעות, 36 שעות.
שלוש משמרות, כמובן.
שלוש משמרות רצוף, עובד שם, והוא לא חלק מקולקטיב. וזה הנקודה שבה החלטנו שאנחנו מייצרים, נקרא לזה את המהפכונת הקטנה, והיה לנו חשוב עוד דבר אחד, שזה לא טרה...
אז אם המרפסות התחיל, נכון? כל
המחיות כפיים התחילו במרפסות. אחד הדברים שהיה לנו מאוד חשוב, זה שאנחנו לא ממקום פטרוני. טרה stands for, פשוט כי אכפת לנו. הערך האכפתיות הוא הערך שמלווה את המותג הזה, והיה לנו חשוב שזה לא יהיה איזושהי פטרונות אנחנו בטרה, אלא היה לנו חשוב שמי שהיום קוראים להם המלאכים בלבן, אגב זה מותנח שאנחנו הגינו במהלך הזה, היום זה נורא נורא שגור, אבל היה לנו חשוב שצוותי הרפואה ירגישו שכל עם ישראל מחבק אותם, לא רק טרה מחבקת אותם. ולכן עשינו מהלך שבסופו של...
זה ניואנס חשוב.
נכון.
כן.
היו למהלך הזה שתי פעימות, הפעימה הראשונה, לפני ליל הסדר של 2020, קראנו לעם ישראל לכתוב ברכות, ציורים, אנחנו כבר תקועים בבית, בוא נגיד להם תודה. ולשלוח אלינו, ואנחנו לקחנו וארזנו את הברכות והציורים האלה,
עם מוצרים.
חבילות שמלאות כל טוב ממוצרי טרה, ובבוקרו של ליל הסדר, ממש מ-5 בבוקר, הגענו לעשרות בתי חולים, חילקנו למעלה מ-15 או 16 אלף, אני לא זוכרת בדיוק את המספר, אבל זה היה משהו כזה, חכה, זו הפעימה הראשונה, בשנייה זה הלך עוד יותר רחוק, וחילקנו את הערכות האלה, המראות שאני ראיתי שם, וכמות הדמעות שאני התרגשתי מהן, וכמות ההודעה שקיבלנו בחזרה, על זה שבסך הכל באנו להגיד תודה, היא הייתה מרגשת בצורה בלתי רגילה. ואז מה שקרה, זה שכולנו נכנסנו למין תקופת התשה, וקראנו לזה בתארה שקצת, אנחנו כציבור, התעייפנו מלהגיד תודה. עכשיו צריך להגיד ביושר, תארה כחלק מהחברה המרכזית, יחד עם הרבה חברות במשק, כן, מתחת לרדאר, המשיכו לתרום ולשלוח מוצרים, אבל הציבור קצת התעייף מלפרגן, עוד סגר ועוד סגר ועוד מגבלות.
וכבר היינו במצב...
זה היה ממש מין מצב רוח לאומי, ירוד כזה, שאתה לא מסוגל זה, אבל האנשים האלה בחזית המשיכו לעבוד כמו ניגרים.
אני עובד עם בית חולים הדסה ועם עוד כמה גופים, זה מטורף, 7 מחלקות קורונה עם עשרות ומאות אנשים שבעצם אין להם חיים. עכשיו, לא רק שאין להם חיים, הם לא יכולים לבוא הביתה, כי המשפחה לא מוכנה לקבל אותם, כי הם היו מחלקת קורונה, אז פוחדים גם, כאילו גם יש להם גזרות שמקבלים על העשייה שלהם.
נכון.
ולשם אתם נכנסים למקום המאוד מאוד מאוד רגיש הזה.
ואז מה שהחלטנו לפני חנוכה, אמרנו, עם ישראל, או חלק מעם ישראל, קצת התעייף מלפרגן, אנחנו נעזור לעצמנו ולכולם, לכל הציבור בישראל להחזיר את זה, ולמעשה יצאנו במהלך, בפעימה השנייה, שקראנו לו לשלב נר לבן לטובת המלאכים בלבן, כסימבול למלאכים בלבן. אמרנו לאנשים, תעשו פעולה פשוטה, אתם גם ככה בחנוכיה שלכם,
נכון.
מדליקים אותה כל ערב, תשלבו נר לבן, תעלו לה...
שזה גם בגדוח החבילות של הנרות anyway.
נכון, תעלו למיניסייט שלנו את התמונה של המשפחה עם, עם הנר הלבן, ועל כל תמונה שעולה למיניסייט, אנחנו שולחים חבילה.
יאללה.
הדבר הזה נגמר, והייתה עוד החלטה. החלטנו שהפעם אנחנו באמת מהצפון הרחוק ועד אלת, עד יוספטל ואלת, מגיעים לכל
בתי החולים
שיש בהם מחלקות קורונה בדרך כזו או אחרת. זה מהלך לוגיסטי בלתי נתפס. אנחנו מדברים על מוצרי חלב, זה מוצר שמיוצר בבוקר או מקסימום בערב שלפני, נערז, עולה על המסעית, נוסע ומחולק.
כבר באותו ערב או למחר בבוקר בטווח מאוד קצר.
מאוד מאוד קצר. זה היה מהלך לוגיסטי, באמת אין דברים כאלה, אבל זה היה שווה את זה, ומה שעוד יותר...
זה עשרות בתי חולים, רק למי ששומע אותנו.
עשרות בתי חולים. הגענו אוברול מעל 35 אלף...
כן, שיש איזה 60, מטורף.
ומה שהיה יפה אבל בסיפור הזה, זה שכמו שאמרתי לך, היינו מאוד מאוד חשוב שהצוותים הרפואיים ירגישו את החיבוק של עם ישראל. והצלחנו לגייס את מיטב האומנים במדינת ישראל. כל אחד הלך לבית חולים אחר, כל ערב, הדליק את החנוכיה, ברך אותם בשם העם, וכל גופי התקשורת בישראל, בצורה סימולטנית, ב5-8 שידרו את ההדלקה הזאת, זה באמת, זה במה נהדרת להגיד תודה, גם לאומנים שלקחו בזה חלק, וגם לאמצעי התקשורת, מי שמכיר טיפה את ערוצי התקשורת, זה חתיכת סיפור.
אופרציה מתוררת, זה הגבול הלא אפשרי.
אבל ממש, כולם הרגישו שזה שלהם כמו שלנו.
זה יופי. תשמעי, זה סיפור, זה לכל החיים, אה?
ממש.
במשמרת שלך קיבלת פה באמת אירוע שהוא מאוד נדיר. אז דיברנו על פריצות דרך טכנולוגיות שהתגרו, נכון, את הקטגוריה בכלל וגם את המתחרים, שאחרי שיצאתם כבר זה לא היה אותו דבר, ואפשרו לצרכנים באמת לצרוך מוצרי חלב בריאים יותר, ומהלכים שיווקים עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, של באמת אכפתיות, וכמו שאמרת, זה מורגש שזה חלק מהברנד שלכם. זה לא כי זה כתוב בברנד כי, או כי זה בערכים, זה, רואים שזה יש עשייה שתומכת את זה. איך ממשיכים את המומנטום קדימה? איזה עוד שינויים טרה מקווה ליצור בעתיד? כי בסוף כשאת מסתכלת קדימה, בתור מישהי שמהנדסת את זה, באדריכלות, מה את רואה?
אז הפוזיציה הזאת של דוד מול גוליית, כרגע עוד לא השתנתה, וכשאתה דוד, יש לך מאוד מאוד אבנים ברוגטקה, ולכן אתה צריך לזהות טוב מאוד איפה הפוני. ואם שנייה
לצאת... אחרת אתה טועה, כאילו, אתה אומרת, וזהו, נגמר, תחמושת.
ולכן אתה צריך להיות מאוד מדויק בזיהוי הצרכים שלך. עכשיו, בישראל נורא קל לזהות את מהם הטרנדים ומהם המגמות בשוק החלב. כשאני חושבת שהדבר הכי ברור הוא שאם פעם אותו קוטג' או אותה גבינה לבנה התאימו לכולם ואחוזי החדירה הם מעל 90%, אז היום הצרכנים, הסגמנטציה הצרכנית נהיית הרבה יותר משוכללת.
מיקרו, מיקרו,
מה זה מיקרו? זה עוד שנייה יהיה לנו קוטג'
לאחד, פרסונלי.
כן, קוטג' לאבי.
ממש.
אבל הסיפור הזה של לזהות פרסונליזציה מאוד ברורה ולתת לה מענה, זה בעיניי הדבר הגדול הבא נקרא לו, ודעתי הקפיצה הקוונטית הבאה, אני מקווה שקודם כל שלנו, אני מניחה שגם של המתחרים.
ידפיסו קוטג'ים ומשקעות חלב פרסונליים לאנשים ישירות. כיהן שנים רבות כסמנכ"לית שיווק במגוון חברות, כמו שאמרנו בהתחלה. מה את הכי אוהבת בניהול, ואיזה טיפ את יכולה לתת למי ששומע אותנו עכשיו? בואי, 6-7 תפקידים גדולים, שהרבה אנשים בשיווק, את יודעת, מסתכלים עליהם בהתפעלות.
אז אני בטח לא אפתיע אותך שאני אגיד לך שהדבר הכי חשוב זה אנשים, כי אני באמת באמת חושבת שאנשים...
לא, גם זה אמרת את זה מההתחלה.
זה באמת הדבר הכי חשוב, אבל אני כן אפתיע אותך אולי במשהו אחד, שחובת ההוכחה היא קודם כל עליי, קודם כל כמי שמנהלת את האופרציה הזו, מסיבה אחת פשוטה. כשאתה יודע להביא ערך לאנשים שלך, אין משמעות לדרגות. ככל שהדרגות שלך יותר בחירות, ולא תדע להביא ערך,
זה רק יחמיר.
זה בכלל לא משנה, זה אפילו כמעט מגוחך, וקצת כולנו מכירים את
ה... אין לך ערך ניהולי.
נכון, ממש ככה.
בלכוון.
ולכן אני חושבת שזה הדבר הכי משמעותי, שאתה זוכר שתמיד חובת ההוכחה היא קודם כל עליך. אבל הפריבילגיה אולי אפילו היותר כיפית, נקרא לזה בשיווק, זה שאתה גם קצת האדריכל והמעצב של, נקרא לזה, וייב במסדרון.
אתה מגדיר בעצם את ה-DNA המסדרוני, התרבות הארגונית כמנהל.
זה ממש ככה, אתה יכול להיכנס וכולנו מכירים את זה, זה כמעט קוסמי. אנחנו נכנסים לשתי חברות שהן די דומות, באחד אתה הולך במסדרון ואתה מרגיש איזושהי תחרותיות וניקור וקור, ובמקום האחר אתה עוד לא נכנסת ויש איזשהו חום שעוטף אותך וזה כיף וזה חברי, ווואלה, מקום שבו אתה מבלה יותר זמן מאשר עם המשפחה שלך, כדאי שיהיה כזה.
אבל לקחת אחריות על זה שזה יפה. זאת אומרת, זה קשור אלינו בסוף.
לגמרי.
מן הסתם, במסגרת התפקידים שלך, השקת לא מעט מהלכים שיווקיים. תני לי איזה מהלך אחד שאת גאה בו, כזה שאפשר ללמוד ממנו, על פעילות שיווקית נכונה by the book.
אז אני דווקא אבחר על מהלך שהוא טרום שיווקי, שהוא בשלב המחשבתי. ולפעמים אנחנו צריכים טיפה להתנתק מסיטואציה בשביל להגיע אליה. את הסיטואציה שבה אנחנו יושבים בחדרי ישיבות, ומתחילה לעלות הסוגיה, כן פרזנטור, לא פרזנטור, לא פרזנטור, כן פרזנטור, מה נראה לי שיש איש שיווק אחד שלא חווה.
לא, זה נורא, כן, נורא. כל יום, כל יום, כל היום, לכל המותגים.
ממש ככה, והטיעונים הם אגב אותם טיעונים, אפשר להקליט את זה.
אותם של הלא הם מתאימים לכן וההפך.
נכון, מי יהיה יותר חזק, הוא יאפיל על זה, זה יאפיל על זה. ואני חוויתי את זה בגליות נסלה. הייתי באותה ישיבה, עשינו מיצוב חדש, Makes Me Happy, מיצוב אגב שקיים עד היום, עד כמה שידוע לי במותג. והייתה דיון סוער, כן פרזנטור או לא פרזנטור. והטיעונים לכאן ולכאן, ואני שנייה אחת מתנתקת, ואמרת לעצמי, אלוהים ישמור, לשמחתי, בקטגוריה הזאת יש פרזנטור, הוא חינמי, ובארץ הוא גם פנוי, קוראים לו אוטוגלידה. ובאותו רגע, עכשיו אתה צריך גם לשכנע את החדר, כי זה
נחמד ש... ולהגיע לזה גם, ולהגיע לזה שבסוף האוטוגלידה, עם המוזיקה האלמותית הזאת, היא בסוף ה...
ואני מוצאת את עצמי בסיטואציה שאני מדברת איתם על חוויה רב-חושית שמתחילה מהאוזניים, שאתה רק שומע את הצלילים. ממש.
השבוע שמעתי את זה, הייתי בחיפה, תאמין לי קילומטר לשמוע את המוזיקה הזאת.
ואז אתה מגיע לשם, ואתה במין לונה פארק של בחירה, מה אני אקח, מה זה, ואז אתה גם לוקח, והביס הראשון שהוא הכי טעים, ותמיד המציצה של המקל
ממש,
בסוף.
ממש, כן.
ובאמת, זו חוויה רב-חושית, ולשמחתי צריך להגיד, כל החדר באותו רגע כאילו זרם איתנו, ורצנו על זה.
יותר זול מהפרזנטור.
הרבה יותר זול
מהפרזנטור. וגם נשארו איתו הרבה שנים בלי צורך לעשות החלפות.
אבל כשעשיתי עם עצמי את התרגיל הזה של מה למדתי מזה, הגעתי למסקנה שבדרך כלל אנחנו חושבים נורא דיכוטומית, שתי חלופות, זה או זה, זה או זה. ואם אתה מצליח שנייה להתרומם או להתנתק מהסיטואציה ולאתגר, לשאול, תגידו, יכול להיות שיש חלופה שלישית שהיא לא זה או זה?
זה מאוד לא טריוויאלי.
בדרך כלל...
כי לרוב אנחנו כולנו בוואן טריק פוני.
נכון, נכון.
אצלכם בתאר נשארתם עם הפרזנטור?
יש לנו שתי פרזנטורית מדהימות, שיפי ודקלה. אני חושבת שאין קסומות מהן.
תרשי לי עכשיו לקחת אותך לכיוון אחר. יש לנו תמיד בתוך הפודקאסט כמה שאלות קבועות. אחת מדברת על כל נושא של הצלחות. אנחנו נורא אוהבים תמיד לדבר על הצלחות, נכון? וכולנו סבבה, וזה בסדר. אבל אם יש דברים שפחות הצליחו, או תובנות שיש לך בטוח מדברים שעשית, את אומרת, יאללה, לא חשבו על זה עד הסוף, טעינו במשהו מסוים, היו לי פה אנשים שאמרו שהם עשו ריקולים שלמים, או טעו בכלל בכל האריזה ובכל... יש לך איזה משהו מעניין לשתף את המאזינים?
אז קודם כל יש לי ארגזים של טעויות. אני משתדלת שטעויות העתידיות שלי יהיו שונות. כן, אני מקווה שהטעויות העתיד שלי יהיו שונות מטעויות העבר.
כל עוד זה טעות אחרת זה בסדר.
נכון.
כמו שאיינשטיין אמר, שרק נזוז לטעות חדשה.
נכון, בגלל זה אמרתי, אני מקווה שלפחות בעתיד אני אעשה טעויות שונות מאשר בעבר. אבל יש טעות אחת שאם וכשהיא קורית, אני כועסת על עצמי כל כך, וזה כשהנסיבות מתחילות לנהל אותנו. עכשיו, אנחנו לא חיים בתנאי מעבדה, והדברים לא קורים בדיוק כמו ששמנו בגנט, וזה בסדר. כל זמן שאתה יודע לנהל ולהתנהל בסיפור הזה, זה בסדר. לפעמים יש נקודה שאתה אומר, קו פרשת המים נחצתה. ועכשיו פה יושב התרגיל המנהיגותי. האם אתה מסוגל קבל עם וארגון לעשות ברקס בחריקת בלמים?
לגמרי.
ואתת הסברים, ואתה צריך באמת להיות עם שריון, כי אף אחד לא אומר, טוב, בסדר, אז בואו נחזור אחורה.
משנה, נתקן, נזוז, כן, נחזור בדיוק. אחורה להתחלה.
אתה צריך להיות עם אור של פיל כשאתה מתחיל לתת את ההסברים למה שמת את הברקס ברכבת הדוהרת הזאת, אבל כשלא עושים את זה, ויוצאים ואומרים, יאללה, נסתדר, יאללה,
אני בסדר, זורם.
יאללה, נזרום.
זרום.
כשזה לא מצליח, ובדרך כלל כשנחצה קו פרשת המים זה לא מצליח.
וכל הבטן מרגישה שזה לא נכון?
אתה אחרי זה, באמת, שעות רבות של חוסר שינה בלילה, אתה אומר עצמך, איך עשיתי כן. את זה, איך לא עצרתי את הרכבת כשהייתי צריכה יאללה. לעשות את זה.
תובנה מדהימה. מדהימה. נורא לא פשוטה, כמו שאמרת, אבל מאוד מאוד חזקה. תגידי, אם הפינה הבאה אנחנו מציעים לכל אורח לבחור איזה מותג מייצג אותו באופן הטוב ביותר. אז אילנית רוט, מה המותג שלך?
וואו, איזה התלבטות.
זו שאלה לא טריוויאלית.
לא, אבל אתה יודע מה, אני אקח את אינוסנט, אינוסנט הבריטי.
אינוסנט, יו, אני זוכר את זה עוד מלפני המון שנים, את הפקג'ינג שלהם, עם היורים והתמונות, אין, זה אחד החזקים. מי שלא מכיר, לא בטוח שהרבה מכירים את זה.
אז אינוסנט הבריטי, מי שלא מכיר, זה כזה של סמודיז קטנים.
כן, בקבוקים כאלה, נכון.
שווה להסתכל באתר שלהם, והם stands for little drinks, big dreams.
Dreams, נכון.
ויש משהו בתובנה הזאת, שהבקבוק אמנם הוא קטן ולא יומרני, ומי שמכיר זה גרפיקה ככה נורא פשוטה, אבל החלומות הם גבוהים מאוד, ומי שמכיר את המותג הזה, כשהם רק מריחים שהם מתקרבים ללהגשים חלום, אז החלום הבא בקנה כבר עומד יותר גבוה.
מדהים.
ועוד עוד ערך מאוד משמעותי במותג הזה, שזה 10% מהרווחיות שלהם הולכת לצ'ריטי, לצדקה. מי שמכיר אפרופו יהדות את המעשר, זה ערך עליון ברובד החברי שלה והחברתי של היהדות. אני חושבת שאם אני יכולה להעיד על עצמי שאני משתדלת להיות עם יומרות נמוכות וחלומות גבוהים.
יפה. מאמן, שאלה אחרונה, אנחנו תמיד רוצים לפרגן. יש לך מנהל שיווק, מנהלת שיווק, סמנכ"ל, סמנכ"לית, שאת חושבת שיכולנו להזמין לפה והיה לו מעניין? היה לנו מעניין?
בטח. מנהלת שיווק, באמת כל הסופרטיבים שאפשר, מבריקה, אשת חזון, מרתקת את יפית מנטין.
אם אני אגיד לך שאני מתכתב איתה בימים אלה לגבי זה,
אז אני חושבת כאילו... שאתה עושה בשכל.
לגמרי...
אפשר להציע לך מה תהיה השאלה שתשאל אותה?
כן.
יפית בעיניי עושה קסם שאני לא מצליחה עוד להבין אותו בשיווק. אני לא מצליחה איך להבין איך אחרי שהם איבדו את הפטנט.
מה זה איבדו?
על
הקפסולות. וכל העולם נפתח אליהם.
כל העולם נפתח. הם מצליחים לגבות פרמיה של עשרות אחוזים. הם בכלל לא נמכרים.
ולעלות בנתח שוק.
מה זה? הם מובילי שוק ברמה של נתח שוק. הפרספציה הצרכני הוא באמת חלום. כל יום, כל שני וחמישי, עוד ועוד מתחרים מצטרפים. הם אפילו לא נמכרים באותן נקודות, אז הם לא יכולים לייצר תחרות ישירה. ואחרי כל הדברים האלה, הם מצליחים לשמר את הדבר הזה, וואלה, זה כמעט...
יש פה משהו באמת קסם אדיר. אני ראיינתי פה את משה מרי, המנכ״ל, גם הוא היה באחד הפודקאסטים פה, וסיפר על כל ההקמה וכל הזה, ויפית הצטרפה לפני כמה שנים.
נכון.
ותמיד חושבים שזה עובד גם בלי האנשים, אז זהו שאלות, מכירה את זה? שאנשים לפעמים טובים זזים, ופתאום הכל מתחרבש? זה עדיין יצא מטר אוף פיפל בסוף.
אם אני הייתי הבעלים של נספרסו, יפית לא הייתה זזה לשום מקום.
הבנתי אותך. אילנית רוט, מנהלת ביזנס יוניט חלב במחלבות טרה. בחברה המרכזית, היה מה זה מעניין?
גם לי.
ממש, גם מרגש. היה פה הכל. ממש סדרה בנטפליקס היה הפודקאסט הזה. היה בו ריגוש וטלנובלה ודרמות ומהלכים וביקורת ומותגים. אז באמת מעניין. פודקאסט קלאסי שמזמן לא היה כזה. באמת לפנים. אז עד כאן שיווק און דה גו להיום. אני שמח להודות לכל מי שהוביל את הפרויקט שלנו במצייצים, לאמיר שניידר, לירן פומה וטל ספיבק, דרור גנות מאדיו ספוטיפיי, גם הפודקאסט שלנו עולה בספוטיפיי, במנהל שיווק מצייצים, ואיתי סוויסה, שמערכת לנו באולפני ביזי, במזגן הקפוא והקר, נכון, יש פה חוויה מטורפת. אז מאחל לך המון הצלחה.
תודה רבה.
תמשיכי לתת בראש, אתם עושים עבודה מצוינת, וגם עד באופן אישי. ומאחל לכולם לקבל גם ממך ובכלל השראה. את יודעת, להבין שהכל אפשרי. תלוי בנו. רק שנו את הסוויץ' והכל סבבה.
תודה לך.
אין משהו שהוא לא אפשרי.
זה נכון.
בהצלחה. ביי ביי.